כל מי ששמע את הסיפור שלי המליץ לי לשלוח אותו אליך. מדובר בסיפור שכמותו מעולם לא סיפרת. בגלל עוצמתו ונדירותו, הוא יישאר בוודאות זמן רב בליבם של הקוראים והמאזינים, לא פחות מכך בגלל המסרים שלו. אני בן 40, עוסק בחינוך, נשוי באושר ואב לארבעה. בתחילת דרכי כמורה לימדתי כשנתיים בתלמוד תורה במרכז הארץ, שם התיידדתי מנהל התת. אפשר לומר שהוא פינק אותי, נתן לי כספים מעבר למקובל, התייחס אליי בחביבות, והתייעץ איתי לגבי מהלכיו. אני פירשתי שהמטרה שלו היא להבטיח את הישארותי בתפקידי בתת שלו, לא בגלל שהייתי המחנך הכי טוב בצוות, היו טובים ממני, אלא בגלל מעלה אחת שיש לי, והיא רוח סוערת, קולניות, יש שיאמרו קולניות יתר, התלהבות ורעש. יש הרואים בתכונות אלו נכס, בעיקר במקום שאין בו הרבה תלמידים, הבעיה מתעוררת בו בדרך כלל קשורה להתייבשות, כבדות, חוסר חשק, חוסר עניין. הייתי הרוח החיה בתת, וזה הוסיף חיות גם לתלמידים, וגם בקרב אנשי הצוות. התכונה הזאת גם סימנה אותי, לפחות בעיניו של מנהל התת, כסוג של מנהיג. ועל פי תפיסתו, כל עוד אני אשאר, גם האחרים יישארו. בקיצור, קלטתי את היחס שלו אליי כאינטרס. עברו ימים וצוות המורים המקורי החל להידלדל. הרישום לא היה גדול. ההורים רבים נמנעו מלשלם שכר לימוד או שילמו חלק ממנו. גם תקציבים ממשלתיים שהיו צריכים להגיע לא הגיעו. ברגע שהתת נכנס לקשיים, היו קיצוצים ועיכובים במשכורות. הקש ששבר אותי היה מחנך נוסף, שייך כרגע חבר קרוב שלי. הוא הודיע לי יום אחד שהוא עוזב לטובת תלמוד תורה מוצלח אחר, שמוכן לקבל אותו ביחד איתי. לחבר שלי היה תנאי אחד, שום מילה למנהל התת, עד המעבר בפועל. הוא חשש שהמנהל ימנע מאיתנו כספים שיגיעו, אם יגיעו, עד שנעזוב. וכך, ביום אחד בעיר עברתי לתת אחר, באמצע הזמן, מבלי להודיע לידידי מנהל התת, ידעתי שזה מעשה חסר טקט ושיש בו אפילו מימד של כפיות טובה. עשיתי את זה אפילו באיזה סוג של חופש קטן, כמו חנוכה, אך השיקול שלי שלא לספר לו הייתה הבטחה שנתתי לחבר שלי, וכדי לא לפגוע בחבר שלי כלכלית, כך לפחות התירוץ שסיפרתי לעצמי. ימים אחדים חלפו והתחלתי לקבל דשים. מנהל התת כועס מאוד. מה זה כועס? רותח מזעם. הוא פגוע עד עמקי נשמתו. כדאי שתנסה לפייס אותו, אמרו לי. החלטתי להתקשר אליו, למרות אי הנעימות שחשתי, אך הוא לא ענה לי לטלפונים. שלחתי אליו שליחים, אך הוא גירש אותם מעל פניו תוך כדי השמצות קשות מאוד אודותיי. בשלב מסוים הרגשתי שהניסיונות שלי רק מכעיסים אותו יותר, אז החלטתי לרדת מהעניין ולא להטריד אותו. עד. העניין שר מסדר היום, לפחות כך היה נדמה לי. שנה חלפה ויום אחד הראה את אשר חששתי שיקרה. שנינו הזדמנו לאירוע אצל חבר משותף, החלטתי לגשת אליו ולסיים את העניין כמו שתי יהודים, לא חלמתי איזה פתח אליהו יפתח עליי. דמיין לעצמך, אדם מבוגר יחסית, שואג עליך בעיצומו של אירוע שאתה פושע, נבל, בעזה לא מתנהגים ככה. ציטוט, נעצתי לו סכין בלב, שנה שלמה הוא דימם, הוא שקע לסגור את התת עם אנשי חינוך מסוגלים להתנהג כך וכו' וכו' וכו'. נותרתי בהלם, ממש בהלם. לא חלמתי שכך פגעתי בו. ניסיתי לשחזר במחשבתי את חיי הקצרים, מתי פגעתי בבן אדם באופן דומה? מעולם. מעולם לא פגעתי כך באימי. אני די זהיר בחרונדה, לא חלמתי שהוא ייקח את זה ככה. שלחתי אליו שליחים שנענו בגירוש, מכתבים שחזרו סגורים מבלי שיפתחו, משלוחי מנות בפורים שחזרו כלעומת שבאו, צ'קים עם תרומות לעמותה של התת שלא נבדו. משום הרבים לא מאמינים לפרט האחרון. אנשים לא מעלים על דעתם שמישהו יכעס, כמה שיכעס, עוד יסרב לתרומה של 1,000 שקל. אבל מה לעשות, זה בדיוק מה שהוא עשה. לא פדה את הצ'קים ברוב כעסו. מה לא עשיתי? ירדתי ממש על הברכיים. אך הוא סרב בתקיפות לסלוח, וכל ניסיון רק יחמיר את ההתבטאויות שלו נגדי. כשמישהו כועס עליך, זה מסע כבד שאתה נוסע עליך 24 שעות ביממה. כשמישהו כל כך כועס עליך, זה מרגיש לך כאילו רובה מכוון אליך. לפחות ככה אני הרגשתי. הרגשה שלי הייתה נוראה. התפללתי יומם ולילה שהוא יסלח לי, ויבין שלא העליתי בדעתי שאני כל כך פוגע בו. זה השפיע עליי בכזאת צורה עד שירדתי במשקל. התקשיתי להירדם בלילות, סעדי במרומים, הייתי גמור, או כמו שאומרים ביידיש, אויס מנץ'. ואז נולד לנו בנינו הרביעי. מכיוון שהיו לנו כבר שלושה בנים לפני כן, חוץ מבת נוספת, הענקנו סנדקאות כבר לכל סבא אפשרי. אשתי הציעה בבדיחות הדעת יום לאחר הלידה, שתן לרב מוישה, שם בדוי, מנהל התנ"ל, נכבד אותו בסנדקאות. קפצתי כנשוך נחש, שברקת, אמרתי לה. שנינו החלטנו בו במעמד להעניק לו את הכבוד הזה, את הסנדקאות, את הזכות הזו. אמרנו לעצמנו, זו כבר מחווה שתגרום לו להבין עד כמה אני מתחרט וכמה אני מעוניין להתפייס איתו. אומר ועושה, התקשרתי לידיד שעדיין לימד בתת. הנעל כבר עשה כמה ניסיונות כושלים בעבר לפייס בינינו, כשביקשתי ממנו לומר למנהל התת שאני מכבד אותו בסנדקאות, כאות לבקשת המחילה הכנה שלי, הוא לא האמין למשמע אוזניו. עד כדי כך אתה מוכן רחוק ללכת, השתאה? הוא אמר שתכף ומיד התקשר, ואני ורעייתי המתנו לפריצת הדרך שכל כך ציפינו לה. הוא לא חזר מיד, וגם לא אחרי שעה, ולבסוף הלכנו לישון מאוחר בהבנה שהעסק הזה לא הולך כל כך חלק כמו שחשבנו. ואכן, למחרת כשהתקשרתי לידיד שלי, הוא היה נבוך מאוד, ואמר שלא היה לו אומץ לחזור אלינו לספר שרב מוישה, השם עדיין בדוי, מסרב בכל תוקף להיות צדק לבן שלנו. אתה ניסית לשכנע אותו? שאלתי. מה נראה לך? מה נראה לך שעשיתי עד השעות הקטנות של הלילה? הייתי אצלו בבית. עדיף שלא תדעו איזה מילים הוא הוציא מהפה שלו. הדברים יצאו מפיו ופנינו חפו. מעבר להשפלה הנוראה, היה כאן מסר מאוד ברור. לא משנה מה תעשו, אני לא אמחה לכם בחיים. פחד פחדים. יום לפני הברית המיועדת, בעיצומה של הפסקה בתת החדש, בו לימדתי, אני מקבל טלפון מאשתי, כך מונית לבית החולים, הילד הכחיל. אני הזקתי אמולנס, אנחנו בדרך לבית חולים. לקחתי מונית וביקשתי ממנו לטוס לבית חולים, ליבי העלם בפרעות, וכשהגעתי ראיתי את אשתי בוכייה מחוץ לחדר המיון. כעבור חצי שעה של מתח יצא הרופא ואמר לנו, לילד שלכם, יש מום בלב בשם היפופלסטיק לפט הארט, שזה בעברית מדוברת, יש לו רק חדר ימני בלב. הפרופסור הסביר לנו כי הבן שלנו צריך לעבור סדרה של שלושה ניתוחים מורכבים, אחד באופן מיידי, השני בגיל חצי שנה, והאחרון בגיל שלוש. הסדרה הופכת את כל מערכת הלב ריאה כך שתתפקד בעזרתו הבלעדית של החדר הימני. מדובר בסדרת ניתוחים מאוד אגרסיביים, כשהראשון הוא המסוכן מביניהם. אך במידה והוא מצליח, משתפרים הסיכויים להצלחת הסדרה, שאמורה להוביל לתפקוד כמעט מלא של הלב של המנותחים. וכך, ביום שנועד להיות הברית של הילד שלנו, זו שמנהל התא צירב להיות בסנדק, מצאנו את עצמנו עושים את הדרך עם מיטתו של התינוק לכיוון חדר הניתוח. בכדי לבצע את הניתוח הראשון, אחסוך ממך את התיאור המדויק, שווה בנפשך מהי התחושה לקבל לידיים, או יותר נכון למיטה, כי אסור להרים אותו, את התינוק החמוד, הבריא והמקסים שילדים הביטו בראש רך לפני כמה ימים, מבוטר, כחול, מנופח, ובמצב לא פשוט. אך זה היה מקרה קלאסי של הניתוח הצליח, והחולה הולך למות. חודש מחריד של עליות וירידות עבר עלינו. הלב תפקד מעולה, אבל הריאות לא הסכימו להסתגל לשינוי, מסיבה שאף רופא ברחבי הגלובוס, כולל רבי מלך פירר, לא ידע להסביר. עשינו תורניות סביב מיטתו, כשבתוך הלב אנחנו יודעים שהסיכויים שלו לחיות רק הולכים וקטנים ככל שחולף הזמן. בשלב מסוים, הרופאים הורו לי לקרוא לאשתי שהייתה באותו זמן עם הילדים בבית, להגיע לבית החולים באופן דחוף. לא הייתי צריך לשאול לסיבת הקריאה, התחופה. המצב היה כלאחר יוש, למרות התמיכה המקסימלית, המדדים רק ירדו. ואכן הרופא אמר לנו שאנחנו צריכים להתכונן למוות ודאי של התינוק, תוך מספר שעות. למרות זאת, הביריון שלנו, כך הגדירו אותו הרופאים, שרד יומיים, נאבק על חייו. המדדים ירדו וירדו, אך הוא לא נתן להם לקרוס. כל העת ההיא ישבנו לידו ללא שינה, עם מעט מאוד אכילה ושתייה. ובאיזשהו שלב טעינו לעצמנו, אם לא עדיף, שיפסיק לסבול. וביום השלישי, בשעה 11:30 בלילה, החלה הקריסה הסופית. המדדים נצנחו בבת אחת על המקום הכי נמוך בספר הרפואה. זו הייתה טראומה. צעקנו, בכינו וידענו שאלה רגעיו האחרונים. ובדיוק ברגעי אימה אלה, מצלצל הטלפון שלי. חשבתי אולי אבא שלי מתעניין מה קורה, באתי על הצג, שמו של רב מוישה הופיע שם. אם הייתי רואה שם דונלד טראמפ על הצג, הייתי מופתע פחות. לאף אחד בעולם לא הייתי עונה לשיחה הזאת במצב הזה, אבל לא, עניתי. תשמע, רב שי, שם בדוי שלי, הוא אומר לי, ומיד חשי שהוא בוכה, קרה לנו משהו נורא. בחי, ניה בחור, אבל לשיבה, קיבל דום לב. אנחנו כעת בטיפול נמרץ, אני מבקש ממך שתסלח ותמחה לי על קשיות הלב שלי בשנה האחרונה. אני מוכל, צעקתי, בבקשה, תגיד שגם אתה מוכל. מחול לך, אמר רב מוישה, וקולה נשתנק מבכי. מחול לך, עניתי, החזקתי אחריו. תגיד לי, איפה הוא מאושפז? הוא נקב אותו בית חולים שבו אנחנו היינו מאושפזים. אתה ידעת שאנחנו כאן עם הבן שלנו? שאלתי אותו. לא ידעתי. מה קרה? בן כמה הוא? הוא בן חודש, אמרתי. הוא נולד עם מום בלב ומצבו כעת אנוש. הרופאים אומרים שאלה רגעיו האחרונים. רגע, הוא אומר, זה אותו ילד ש... כן, אותו ילד שהיית צריך להיות הסנדק שלו, אמרתי. בלי ביקורת. אוי, מה עשיתי? התפרץ רב מוישה. אז אתם למעשה כאן בבניין? שתי קומות מתחתיך, אמרתי. הטלפון הותק, ובתוך 4 דקות ראיתי אותו רץ אלינו, באופן טבעי רצנו אחד על שני, והתחבקנו. הוא אמר, אני רוצה לומר כאן פרק תהילים להצלתו. ואז אמר בקול בוכים בהתאמה, פסוק אחר פסוק, שיר המעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. ואני אמרתי אחריו, והתכוונתי לרפואת בנו הנאבק על חייו, שנינו בבחינת המתפלל על חברו נענה תחילה. אך סיימנו, התחבקנו שוב, ובעודנו מתחבקים יצא הרופא והודיע בשפל רוח, כי התינוק שלנו השיב את נשמתו הקטנה לבוראה. רצתי לרעייתי ושנינו התיישבנו, מיררנו בבכי, רב מוישה עמד שם ולא ידע מה לעשות עם עצמו. ואז הטלפון שלו צלצל. נו, מה קורה? שמענו אותו אומר לשפופרת. הדובר בצד השני אמר לו משפט קצר, מאוד. ובעקבותיו זעק רב מוישה, אוי ויזמיר, אוי ואבוי לי. הסתכלתי עליו, הבן שלך? הוא הנהל בראשו. נפטר הרגע, אמר, בכל שבוע. מה עשיתי, ריבונו של עולם? מה עשיתי? רציתי גם עוד דברי נחמה, אך ידעתי שיש מישהי שאני חייב לעמוד לצידה כעת, יהיה מה שיהיה, וזו אשתי. הם ילדיי. ושנינו ראינו את רב מוישה מתרחק מאיתנו, הלוך ובחור. שלא כמו רוב סיפוריך, לסיפור הזה אין סוף טוב. אך כמו כל סיפוריך, יש בו מסר חד וברור. יהודים ויהודיות יקרים, יזהרו זהירות יתרה בדברים שבין אדם לחברו. ישתדלו לפסוק לחומרה דחומרה בכל ספק של פגיעה בבנו של בורא עולם, באחד מבניו של בורא עולם. היו קשים לכעוס ונוחים לרצות, ואלנה, אלנה תדחו בקשת סליחה כנה שהופנתה אליכם. גם אם אתם חושבים שהעונש הזה מגיע לו, כי גם לסרב, למחול, זו פגיעה בזולת. אני פגעתי ראשון, מודה, ניסיתי לעשות הכל כדי לבקש מחילה, ולא עלה בידי. אך מה שלא העליתי על דעתי, מה היו התוצאות של כל זה? שתי לבבות עמדו למבחן, ושניהם כשלו. אין אדם עושה, אלא לעצמו. חמש שנים חלפו מאז, אני ורב מוישה נפגשים מפעם לפעם, מגלים ידידות חמה ואף מתחבקים, ואיש לא יודע איזה כאב נורא של אובדן ושל החמצה נוראה מתחבא מאחורי החיבוק הזה.